אני רוצה להיכנס הערב ברשותכם לשני החלקים של מתן תורה. אני אקרא להם יתרו ומשפטים. שני החלקים. למי שהיו בשיעור לפני ערבית, התחלנו ככה קצת לראות את דברי הראשונים. אנחנו ניכנס לאט לאט, אבל אני לכל הדברים רוצה להקדים משהו שבשבוע שעבר עסקנו בו, לא בשיעור. אני חושב שהזכרנו אותו פעם או לפני השיעור ביום חמישי, או באחד הוואטסאפים, או אני כבר לא זוכר. אני רוצה ברשותכם לפתוח, לפני שאני נכנס לפרשת משפטים, את פרק י"ט, פרק י"ט, לרגע אחד, ממש ממש פרק י"ט, לפני מתן תורה, יום חמישי. ברביעי של הפרשה, עמוד 215, למי שיש את החומשים האלה. יש לכם שם חומש, אני חסרים שם? יש מספיק חומשים לכולם? עמוד 215, ונראות רק נקודה אחת שלא ניכנס אליה עדיין לעומק, ניכנס אליה בסוף. הזכרתי אותה בשבוע שעבר. בחודש השלישי לצאת בני ישראל מארץ מצרים. הם בטח מתפלאים, אנחנו בפרשת משפטים. בואו ניכנס למשפטים, מה אתה רוצה ממתן תורה עכשיו? לאט לאט. בחודש השלישי לצאת בני ישראל מארץ... ברוך אתה, אדוני, אלוהינו, מלך העולם, שהכל נהיה בדברו. יופי. טוב, בוא נתחיל, אבל באמת בהזדמנות הזאת, מי שעוד יש לו איזה פוטנציאל של דבר כזה. בחודש השלישי לצאת בני ישראל מארץ מצרים, ביום הזה באו מדבר סיני. ויסעו מרפידים, ויבואו מדבר סיני, ויחנו במדבר, ויחן שם ישראל נגד ההר. זה היה בראש חודש סיוון, זה הדבר הברור לנו, זה אגב התאריך היחיד הברור לנו במתן תורה, אנחנו לא הולכים להיכנס לתאריכים היום, רק בדקות בודדות, אני רוצה להיכנס למהות. אבל באלף סיוון מגיעים למדבר סיני, נכון? ויחן שם ישראל נגד ההר, רש"י ידוע כאיש אחד בלב אחד. פסוק ג' ומשה עלה אל האלוהים ויקרא אליו השם מן ההר לאמור כה תאמר לבית יעקב ותגד לבני ישראל, וכאן מתחיל כל המתן תורה. הוא אומר לו, אתם ראיתם אשר עשיתי למצרים, ואתם תהיו לי ממלכת כהנים וגוי קדוש. כל זה מתרחש במשה עלה אל האלוקים. רש"י אומר שזה קרה בבית בסיוון בהשכמה, כלומר באלף הגיעו, ואז בהשכמת הבוקר הוא משה עלה אל האלוהים. רש"י מוכיח בכמה מקומות פה שכל העליות היו בהשכמה. ומשה עלה אל האלוקים, ו... השם קרא אליו מנהר לימור וכו' וכו'. אני לא ממשיך מפה, אני עובר לפרשת משפטים, אבל אני רק רוצה להעיר הערה מעניינת מאוד. המפרשים חלוקים ביניהם. יש מהמפרשים הראשונים שאומרים, הם עוסקים בשאלה הפשוטה הבאה, מה זה משה עלה אל האלוקים? מי אמר לו? הם הגיעו למדבר סיני, הם הגיעו להר סיני, אז מה פירוש משה עלה אל האלוקים? למה הוא לא יוצא עכשיו לחפש אווירון? איך שאלנו כשדיברנו על זה, הוא משה עלה אל האלוקים? מה הוא כתב בווייז? מה פירוש משה עלה אל האלוקים? מי אמר לו שמצד ימין? אולי עכשיו צריך לעשות... מה הוא עשה? אנחנו נראה בפרשה הזו כל כך הרבה פעמים שהקדוש ברוך הוא אומר למשה עלה. אז בפעם הראשונה הוא עולה ככה, מה שנקרא בהתנדבות? ומשה עלה אל האלוקים, והפסוק מוזר, ומשה עלה אל האלוקים, ויקרא אליו השם מן ההר. השכל שלי היה אומר, ומשה עלה אל ההר, זה אני מבין לפחות איפה לשים את הנקודה. ויקרא אליו אלוקים. אתה רוצה, אז מן השמיים דיברתי עמכם, לא מן ההר דרך אגב, מן השמיים. אז זה קרה לבשם מן ההר. אנחנו יודעים, משה קיבל תורה מסיני. אבל, אז אבן עזרא ומפרשים אחרים אומרים במקום, שזה לא אין מוקדם ומאוחר, יהיה לנו היום מספיק אין מוקדם ומאוחר, חכו עוד שנייה, יהיה לנו אין מוקדם ומאוחר, אל תנדבו. זה פשוט פסוק שצריך לקרוא אותו הפוך, כך הם אומרים הפשטנים. ומשה עלה אל האלוקים כי השם קרא אליו מן ההר למות. כך אומר אבן עזרא והפשטנים הראשונים, כך הם מנסים להבין פה. אבל האור החיים הקדוש אומר, ואותו הזכרנו בשבוע שעבר, דבר שלדעתי הוא מופלא ממש, והוא הרבה יותר פשט. שהוא משה עלה אל האלוקים באמת תחילתו של כל מעמד הר סיני. זה בעלייה של משה מצד עצמו. הקדוש ברוך הוא לא קורא לו. הוא עולה אל האלוקים. בעקבות זה, קורא אליו השם מן ההר לאמור, בעקבות זה, כל מעמד הר סיני, בעקבות זה, משה קיבל תורה מסיני. זו מהפכה שאנחנו עוד ניכנס אליה, אני עוד לא מבין את המושג עליי לאלוקים, איך שאלתי על הווייז, עוד נגיע, אבל יש כאן יסוד גדול מאוד אם רוצים להבין ממש פשוטו של מקרא. ומשה עלה אל האלוקים, אם לא נגיד שמדובר פה בעליות שעליהם מדובר בהמשך ואל משה אמר עלה, והרי בתאריך זה ודאי לא, אלא שכאן הוא עלה מיוזמתו, עוד בלי שאנחנו מבינים דבר אחד ברור לנו, מעמד הר סיני ומתן תורה מתחילים מלמטה למעלה ולא מלמעלה למטה. והשם קורא אל משה מן ההר בעקבות שמשה עולה אל האלוקים. אני עוד לא מבין את זה, אני משאיר את זה פתוח, דיברנו על זה, אבל בעקבות מה שנלמד היום, כשנחזור לזה בסוף, אני חושב שזו משמעות חדשה לגמרי, לא לפרשות רק, בכלל, בכלל, משמעות עמוקה מאוד למושג של מתן תורה, לכל מושג החיים והחיבור לתורה. נגיע לזה עוד מעט. מה שכן נזכיר רק עכשיו, זה רק דבר אחד קצר. חז"ל אומרים, על הפסוק ומשה עלה אל האלוקים. על הפסוק ומשה עלה אל האלוקים, אומרים חז"ל, שזה מה שנאמר בפרק סמכת בתהילים. עלית למרום, שבית שבי, לקחת מתנות באדם. ואם אני אצטט טיפה את הפסוקים שמופיעים שם, אז הפסוקים אומרים כך, אחרי שמתוארים המלאכים בפירוש, מלאכי צבאות ידודון, ידודון, ונבט בית תחלק שלל, יש לקדוש ברוך הוא מלאכים, יש לו איזה נבט בית, יש לו איזה אישה, קלה שלו. אחרי כל אלה כתוב כך, הר אלוהים, הר בשן, יש הר אלוקים אחד בתורה, מוכר לכולנו. הוא נקרא כך לא פה, אלא כבר במעמד הסנה, שעוד נגיע אליו עוד מעט. למה תרצדון הרים גבנונים? זה המדרש של חז"ל שכל ההרים רצו לקבל את התורה. ההר חמד אלוהים לשבטו, אף השם ישכון לנצח. ההר חמד אלוקים לשבטו, אף השם יוד כיוו כישכון לנצח. לא הבנתי את הפסוק הזה, עד שפתאום התעוררתי ומשה עלה אל מי? אל האלוקים, ויקרא אליו מי? השם מן ההר. אני משאיר את הכל פתוח. ההר חמד אלוהים לשבטו, אף השם ישכון לנצח. בכלל זה פסוק שאף פעם לא הבנתי אותו, למרות שכל הפסוקים ממש מדברים מהר סיני, כי ההר חמד אלוקים לשבטו הוא הר המוריה. הוא ההר של הבית שיבנה במהרה בימינו. הר סיני הוא ההר חמד אלוקים לא לשבטו. הוא יורד על הר סיני, הוא מתגלה על הר סיני. אבל הביטוי לשבטו מתאים לכאן, לא לשם. אף השם ישכון לנצח, הוא לא שוכן לנצח שם. אחרי 40 יום אין להר הזה שום קדושה. ולכן הפסוק הזה נראה כאילו לא בתוך כל הפסוקים שמתארים ממש את הר סיני. הנה הפסוק הבא, רכב אלוהים ריבותיים, אלפי שנען, השם בם, סיני בקודש. נדאג בפסוק, השם בם, בגלל הסמיכות, סיני בקודש. רכב אלוקים ריבותיים, מלאכים, הכל ברור פה, אלפי שנען, שנעני שחק, מלאכים. השם בם. מיכאל, גבריאל, אוריאל, השם בם בתוך כל אחד מהמלאכים, כל עניינו זה שהוא צינור של אלוקות, השם בם, סיני בקודש. הכל ברור פה. ואז הפסוק, הנושא הוא המלאכים, מלאכי צבאות, רכב אלוקים ריבותיים, עלית למרום, מישהו עליו נאמר, עלית למרום, שבית השבי. לקחת מתנות באדם, ואף סוררים לשכון יה אלוהים. איזה סוררים. וכמו שמקודם ההר חמד אלוקים לשבטו, השם שוכן בו לנצח, אף סוררים לשכון יוד קי, לשכון יה אלוהים. לא לגמרי מבין, אבל הדברים מדהימים, ועל זה אומרת אחרי זה ה... אומר המזמור, ברוך השם יום יום, יעמוס לנו האל ישועתנו סלע. פרשה היא קשה, לשון המדרש במילה אחת, ובזה אני משאיר את זה פתוח, זהו, בזה גמרתי עם זה, אני לא מדבר על זה יותר, רק בסוף, בעזרת השם. לשון המדרש, אני אצטט אותו, היא כזאת, אני מודה מהרגע שהגעתי לפסוק הזה ולאורך חיים, זה לא עוזב אותי, הוא משה עלה אל האלוקים, ולשון המדרש, הדה הוא דכתיב, עלית למרום, שבית שבי. מהו עלית? מה זה עלית? מהו עלית? אגב, לפי מפרשי המדרש, הקושי בפסוק הוא, חז"ל אומרים שלא עלה אדם מעולם למעלה מעשרה תפחים, גמרא מפורסמת, ולא ירדה שכינה למטה, מעשרה תפחים. ואז הגמרא שואלת, והרי משה ואליהו, אומרת הגמרא, עד עשרה תפחים. בלי להיכנס לדברים באופן פנימי, הרעיון הוא יש רשות. ויש רשות. אז זה אולי לשון המדרש בשאלה, מהו עלית? מה זה עלית למרום? המרום זה למעלה מעשרה תפחים. משה עלה אל ההר. ומההר עשרה תפחים. ומה זה עלית למרום? מהו עלית? נתעלית, נתגוששת עם המלאכים של מעלה. עלית זאת אומרת, התעלית עליהם. דבר אחר, עלית למרום שלא שלטה בריאה מלמעלן, לא שלטה בריאה מלמעלן, אף בריאה, הבורא, הוא השולט. אף בריאה לא שלטה כשם ששלט משה. כלומר, הפסוק הזה בעצם מתאר את השליטה המוחלטת של משה במלאכים. השליטה המוחלטת במלאכים. וכל הפסוק הזה נדרש על הוא משה עלה אל האלוקים. שאם אנחנו קוראים את הדברים כפי שהאור החיים קורא, ושאולי זה פשוטו של מקרא באמת, זה עלייה שונה מכל העליות. הוא עולה מיוזמתו. והשאלות נשארות פתוחות. יוזמתו, יוזמתו, מי אמר לו? מה פירוש? משה עושה את מה שהקדוש ברוך הוא מצווה עליו. כל רעיון העלייה הזה צריך הבנה. אני משאיר אותו פתוח ברשותכם. וכמו שאמרנו, לא דיברנו כלום. נגיע לזה בסוף בעזרת השם. אנחנו בפרשת משפטים, אז מה אני מתעסק בפרשת יתרו? פרק אף ד', פרשת משפטים, פסוק א'. פרק אף ד', פסוק א', ואל משה אמר, עלה אל השם. עמוד 234, שום עליכם, בכבוד, בכבוד, יש חומשים בכולם? ואל משה אמר, אולי תפרסו שם כמה כיסאות ואל משה אמר, עלה אל השם, אתה ואהרון, נדב ואביהו ושבעים מזקני ישראל, והשתחוויתם מרחוק. פרק הבדל מופיע בסוף פרשת משפטים. נכון? בפרק כף בפרשת משפטים, באנוכי השם אלוקיך, התחילו עשרת הדיברות. בפרק כף, אנוכי השם אלוקיך אשר הוצאתיך מארץ מצרים. אחרי עשרת הדיברות היה את הסיום של פרשת ידרו, ואז הגענו לפרשת משפטים. פרשת משפטים התחילה בבעלי המשפטים, כל דיני משפטים בנזיקין וכולי, המשיכה עד סוף פרק כף ג' ככה לדפדף בינתיים ולראות, כללה בתוכה גם דינים נוספים, שלושה רגלים, התחילה בעבודה זרה בעניין של סוף פרשת יתרו, להיזהר מעבודה זרה, אלוהי חסף ואלוהי זהב לא תעשה לך, וגם מסיימת בסוף בזהירות מעבודה זרה, לא יהיה לך למוקש, ואז מתחיל פרק כף ד'. ואל משה אמר, עלה אל השם אתה ואהרון נדב ואביהו. מתי הוא אמר את זה? יש כאן דיון גדול בין רשי לרוב המפרשים. האמת היא שכשיטת רשי יש עוד מפרשים, החזקוני הולך כמו רשי, ויש כאן דיון מאוד מאוד גדול. המפרשים הקלאסיים אומרים, הרמב"ן, אבן עזרא, דיברנו עליהם מקודם ולא ניכנס אליהם עכשיו, אומרים כאן דבר פשוט, שהפרשה הזאת הולכת על פי הסדר. וכיוון שהיא הולכת על פי הסדר, אז הפסוק הזה, פסוק כ"ד, מדבר אחרי מתן תורה. אין על מה לדבר, מתן תורה כבר היה בפרשת יתרו, ולכן פסוק, פרק כ"ד, סליחה, פסוק א', מדבר על אחרי מתן תורה. ולפי דברי הרמב"ן, הפסוקים הולכים כך. בוא נראה, ואל משה אמר, עלה אל השם, נקרא את הפסוקים שנייה, אתה ואהרון, נדב ואביהו ושבעים מזקני ישראל, והשתחוויתם מרחוק. מתי צריך לעלות? עוד רגע נראה. וניגש משה לבדו אל השם, כלומר כשתעלו אז משה לבד ייגש והם לא ייגשו והעם לא יעלו עמו. בעקבות הציווי הזה, ויבוא משה ויספר לעם את כל דברי השם ואת כל המשפטים, ויען כל העם כל אחד ויאמרו כל הדברים אשר דיבר השם נעשה. עד היום מה ידענו? שכל הדברים אשר דיבר השם נעשה או כל הדברים אשר דיבר השם נעשה ונשמע נאמרו לפני מתן תורה או אחרי? לפני, נכון? ברור שלפני, כל אשר דיבר השם נעשה. כל אשר דיבר השם נעשה ונשמע, לפי הרמב"ן ולפי הקריאה שאנחנו קוראים עכשיו, אם הדברים כתובים על פי הסדר, אז הסיפור הוא כדלקמן. בו' בסיוון נותן הקדוש ברוך הוא למשה את התורה, ומה שהוא נותן שם זה את התורה מי אנוכי השם אלוקיך, ועד סוף פרשת משפטים, עד לפסוק שהגענו עכשיו. את זה מספר משה לעם בו ביום, מספר משה לעם, את מה זה את זה? את עשרת הדיברות, את כל פרשת משפטים, הוא מספר לעם. ואחרי שהוא מספר את זה לעם, הוא לוקח את כל הדברים האלה שהוא סיפר עכשיו לעם, עשרת הדיברות ופרשת משפטים, ותראו את פסוק ד', וכותב אותם, ויכתוב משה את כל דברי השם. כותב אותם. אחרי שהוא כותב את הדברים, הוא בונה מזבח תחת ההר, וישכם בבוקר ויבן מזבח תחת ההר. כל זה מתי היה לפי דברי הרמב"ן? בזין בסיוון. אחרי כל הסיפור. קם בבוקר בזין סיוון, אחרי שקיבלו את התורה בוו, ובונה מזבח תחת ההר. מעניין מאוד למה, פתאום מזבח, נדבר על זה. ו-12 מצבה ל-12 שבטי ישראל. וישלח את נערי בני ישראל, ויעלו עולות, ויזבחו זבחים, שלמים להשם פרים. כל זה מתי? כל זה מתי? זין בסיוון. ויקח משה חצי אדם וישם בהגנות, וחצי אדם זרק על המזבח. ויקח ספר הברית. שוב על פי הרמב"ן, מה זה ספר הברית? מה הוא אמור לכלול? מאנוכי ועד סוף פרשת משפטים. זה ספר הברית. למה פתאום הוא נקרא עכשיו ספר הברית? כי עכשיו היה פה דם, שעוד רגע הולך להיקרא דם הברית. ומה הרעיון הזה של המזבח ו-12 המציבה? לכרות ברית. ברית על מה? על כל הדברים ששמענו. ויקח ספר הברית ויקרא באוזני העם, ויאמרו כל אשר דיבר השם, נעשה ונשמע. זאת אומרת שלפי הקריאה שלנו כסדר המקראות, זה נאמר מתי? אחרי מתן תורה. והברית הזאת של המזבח תחת ההר, גם היא נעשית מיד אחרי מתן תורה. ויקח משה את הדם ויזרוק על העם ויאמר הנה דם הברית אשר קראת השם עמכם על כל הדברים האלה. ואז אחרי שעושים את זה מבצעים משה והזקנים את מה שנאמר להם בפסוק א', זוכרים את פסוק א', מה נאמר? ואל משה אמר עלה אל השם אתה ואהרון נדב ואביהו ושבעים מזקני ישראל והשתחוויתם מרחוק. הנה פסוק ת', בוא נסתכל. ויעל משה ואהרון נדב ואביהו ושבעים מזקני ישראל. בסדר? כמו שנאמר להם. ויראו את אלוהי ישראל ותחת רגליו כמעשה לבנת הספיר וכו' וכו' וכו'. ויאמר השם אל משה עלה אליי ההרה. העלה הזה הוא אמנם פעם שנייה כי כבר נאמר לא עלה, אבל זה כאילו קדימה, עלה. הייתה פה
בעצם עלייה נוספת לפי הרמב"ן?
לא. זאת העלייה ל-40 יום, כן, 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 היו שתי עליות. נכון, היה עלייה לבב, הוא חוזר ומספר לעם את הכל, ביום 7 בבוקר, בזין בסיוון, נשים לב לזה, באמת נגנוב על זה שנייה אחת, בזין בסיוון בבוקר, הוא משקים בבוקר, חוזר בלילה של וב בסיוון, משקים בבוקר של זין בסיוון, ולא עולה מיד למעלה כמו כל יום, אלא הפעם בונה את המזבח, 12 מצבה, בכלל המזבח הזאת והברית הזאת זה מעניין מאוד. אני בסוגריים של 10 שניות, אני אמרתי את זה יותר מפעם. אם תיתנו לילד משימה, אגב הביטוי אם תיתנו לילד זה לנו, רק לא נעים להגיד. אם תיתנו לילד משימה, והמשימה תהיה תצייר את מתן תורה. צייר, 10 הדיברות, צייר מעמד הר סיני, מה הוא צייר?
התורה
הר, לפידים. מה הייתה עושה הגננת אם הילד היה מצייר? פרה. פרה. היא הייתה עושה, עכשיו תעשו קולות של הציור הזה, עושה מו. נניח שהיא עוד הייתה נותנת לו עוד צ'אנס, ואז היה בא עם 12 פרות. ואבנים. דוגרי הייתה שולחת אותו מיד ל... לא אמרתי, אבל נכון? נכון. אבחון מחדש, חשב מסלול מחדש, נכון? בטח, והיא לא אשמה והוא לא אשם. לכולנו סיפרו רק חצי ממתן תורה. היום אנחנו הולכים לדבר על החצי השני. כולנו יודעים חצי מתן תורה, ככה זה נראה. וצריך ללמוד את שני החצאים, אנחנו נדבר על זה, חכו. ברור שיש פה סיפור עם ברית, לא משנה עכשיו מתי זה היה, זה ברור שיש פה סיפור שלם. מזבח תחת ההר. דרך אגב, משה עלה אל האלוקים, אמרנו, אנחנו לא יודעים אם השם אמר לו קודם או הוא עלה קודם. יש דבר אחד שברור שהוא עשה בלי שאלוקים אמרנו. בנה מזבח תחת ההר. לא כתוב ויאמר לו השם. לא כתוב ויקרא אל משה ויאמר איש כי יקריב מכם. כל העליות שלו, עמית, אמרת מקודם, היו בהשכמה. והיום הוא גם קם בהשכמה, אבל בדרך לעלייה, איזה דקה שתיים, הוא מקדיש לאירוע המופלא הזה. מהיום ואילך, כשאנחנו נגיד ספר הברית, אנחנו מתכוונים לזה. לא משנה עכשיו מה תוכנו, עוד רגע נראה את הוויכוח בין רש"י לרמב"ן. אבל ספר הברית נקרא ספר הברית בגלל, לא בגלל הקולות והלפידים והברקים. אלא בגלל הקורבנות והמזבח. המושג ספר הברית, המושג ארון הברית, כל מושג הברית של מעמד הר סיני, זה לא קולות ולא לפידים. זה לא ברית, זה מעולם לא נקרא ברית. ברית פירושה, ברית. הרמב"ן מגדיר פה, כולם מגדירים. כמו ברית בין הבתרים, כמו ברית שחוצים ועוברים. וכאן הברית היא ברית בריבוע. גם את הדם הוא חוצה לשניים. חצי אדם בהגנות, חצי אדם על המזבח, הוא לוקח וזורק על העם, לפי המפרשים, בעבור העם. הזעה. כל מה שיודעים על זה שבני ישראל תבלו והיזו בפני מתן תורה, כל זה, זה הסיפור של הברית. הכל פה. אז כדאי לזכור את הברית הזאת, כי אנחנו זוכרים חצי מתן תורה, אנחנו נדבר על זה עוד מעט, אבל עוד רגע נגיע לזה לאט לאט. יוצא אם כן שמשה עלה אל האלוקים, אם זה מעצמו, וויבן מזבח תחת ההר, אם זה מעצמו, אלה החידושים של משה, ועוד חידוש אחד שרמזתם אליו בשקט, לפי דברי רש"י ולפי דברי חז"ל, משה הוסיף יום אחד מדעתו. אבל את זה אני משאיר עכשיו בסוגריים. נחזור אלינו. לפי דברי הרמב"ן והמפרשים האלה, סדר התורה ברור. סדר התורה ברור. מתן תורה מתחיל, מעמד הר סיני מתחיל באלף בסיוון, בבית מתחילים לעלות להר, אחרי זה הקדוש ברוך הוא אומר למשה את דברי העם, משה משיב לו את דברי העם אל השם, ואז הוא מתחיל להכין אותו, וחיפשו סמלותם, נכון? מגיעים לבב בסיוון, וזה מי אנוכי השם אלוקיך עד סוף משפטים, ואז בזין בסיוון מתרחש החלק הזה. בסדר? רש"י נוקט בדרך של אין מוקדם ומאוחר בתורה, והוא קורא את הסדר ההיסטורי פה לגמרי לגמרי אחרת. קשה מאוד, אני גונב כדי להבין את דברי רש"י דקות בודדות. אחר כך לנסות להבין את התוכן. לרש"י יש כמה קשיים קשים מאוד בדברי המפרשים האחרים, שכמובן כדרכו הוא לא מתייחס אלא מיישב את הדברים לפשוטו של מקרא, אבל לכאורה זה לא כל כך פשוטו של מקרא. אז רש"י הולך כך, אפשר להסתכל מפרק י"ט בפסוק ג', אני קורא את זה מהיר, מי שרוצה לדפדף בחומש שיוכל לראות את זה ביחד. רש"י עושה פה מהפכת עולם. בפרק י"ט, פסוק ג', משה עולה לאלוקים, ורש"י אומר שזה היה בבית בסיוון, וישכן בבוקר. ומשה עלה אל האלוקים, זה גם מובן לגמרי, כי באלף בסיוון הגיעו. אז הוא משה עלה, זה מיד בבית. מצוין. אחר כך, בפרק י"ט, מיד אחרי זה, הקדוש ברוך הוא אומר לו את כל ההצהרה הגדולה, ואתם תהיו לי ממלכת כהנים וגוי קדוש. משה חוזר, קורא לזקני העם בפסוק ז', ואומר להם את כל הדברים. פסוק ח', ויענו כל העם יחדיו ויאמרו, כל אשר דיבר השם נעשה, וישב משה דברי העם אל השם. רש"י אומר שכל פעם כשמשה משיב אל השם, זאת אומרת שהוא עלה עוד פעם. ולכן רש"י אומר, וישב משה דברי העם אל השם, ג'. ויאמר השם אל משה, הנה אנוכי בא אליך באב וענן, בעבור ישמע העם ודברי עמך, וגם בך יאמינו לעולם, לא רוצה שזה יעבור דרכם אלא דרכך דווקא. ויגד משה דברי העם אל השם. דלת. ואז, מה הוא אמר? לא ניכנס עכשיו, הוא אמר לו, רצוננו לראות את מלכנו. העם אומר, רוצים מפי המלך ולא מפי שליח. עכשיו לעניין שלה. ויאמר השם אל משה, אנחנו בדלת, סיבה. בסדר? בוא נראה עכשיו ביחד, זה מדהים. ויאמר השם אל משה, לך אל העם. וקידשתם היום ומחר. וכיבסו סמלותם. באיזה יום אנחנו? דלת, היום ומחר זה דלת ו... היי, יופי, היום ומחר. והיו נכונים ליום השלישי, איזה יום זה? ור, כי ביום השלישי ירד השם לעיני כל העם על הר סיני. בסדר? יש פירוט מה היה בדיוק בדלת, בהי? אין. בדלת רק נאמר ויגד משה, אין עוד פרטים, ובהי ודאי כלום, נכון? בסדר. לא היה, אני יודע מה, ישבו והתכוננו. למדו, חסידות, אני יודע, תבלו, לא יודע מה הם עשו. בסדר? לא כתוב כלום. אין לי שאלות, קדימה. והגבלת את העם סביב למור, מה קורה מפסוק י"ד ואילך? הכנות ל... הכנות ל... ו. נכון? לא תיגע בו יד, כיס הכל, יסתכל. מתי כל זה יהיה? באיזה יום? ו, קדימה. וירד משה מן הר אליו, ויקדש את העם, ויחבסו סמלותם. נכון? ויאמר אל העם, יהיו נכונים לשלושת ימים. כלומר, בדלת הוא לא אמר להם, יהיו נכונים ליום השלישי, אלא יהיו נכונים לשלושת ימים. רש"י אומר, הוא רצה להשלים את כל היום, הוסיף יום מדעתו. בסדר? לא חשוב עכשיו הפרטים. אל תיגשו אל אישה, נניח שזה ו. ויהי ביום השלישי בהיות הבוקר. ו בסיוון. ויהי קולות וברקים וענן כבד, ומרגע זה ואילך, ועד סוף סיפור, וכל העם רואים את הקולות, מה מתואר, איזה תאריכים? ו סיוון בלבד. יפה. אחר כך, נקפוץ רגע ברשותכם לפרק כ"ד חזרה. בואו נקפוץ לפרק כ"ד חזרה. שם אומר רש"י כך, רש"י, ואל משה אמר על אל השם, רש"י, יש לכם עמוד 234 שוב? ואל משה אמר על אל השם, רש"י מצד ימין שורה שנייה, מרגע זה זה חשוב מאוד עכשיו לעקוב, זה פלפלופ. ואל משה אמר על אל השם, נו פרשה זו נאמרה, נו, נו, קודם עשרת הדיברות, ובדלת בסיוון נאמר לו, עלה. בדלת בסיוון, בכלל לא בזין בסיוון. נמשיך. וניגש משה לבדו אל השם והם לא ייגשו. והעם לא יעלו עמו. עכשיו, אנחנו לפני מתן תורה, נכון? לפני. ויבוא משה ויספר לעם את כל דברי השם ואת כל המשפטים. תנו לפי רש"י נתקענו. איזה דברי השם ואיזה משפטים? רש"י. לדעתי לפספס את זה, לפספס את הפרשות, תסתכלו בפנים. ויבוא משה ויספר לעם, נו בו ביום, באיזה יום?
דלת.
דלת, סיוון, את כל דברי השם, נו. רואים רש"י? מצוות פרישה והגבלה. כל מה שנאמר לו בדלת. הגבל את ההר וקידשתו, אל תיגשו איש של אישה, שלושת ימים, כל זה הוא אומר לו, זה נקרא דברי השם. ומה זה את כל המשפטים? נו, תסתכלו. הרי עוד לא נאמרה פרשת משפטים. עוד לא נאמרו עשרת הדיברות. זה היה רק לשיטה השנייה. אז מה זה כל המשפטים, רש"י? שבע מצוות שנצטוו בני נוח. שבת וכיבוד אב ואם ופרה אדומה ודינים שניתנו להם במראה. מה שאנחנו יודעים בפסוק בפשטות במראה, שכתוב שם שם, שם לו חוק ומשפט, ושם ניסם. אגב, שבת ודאי שהוא היה יכול לחזור איתם על חלק, כי במן הם היו בזה. מצוין. קודם כל, אתם שמים לב להבדל האדיר בכלל בין שתי התפיסות? אנחנו לפני מתן תורה. ויספר לעם את כל דברי השם ואת כל המשפטים. מה זה את כל המשפטים? זה את מה שהם ידעו כבר מזמן. או מזמן משבע מצוות בני נוח, או ממרא. זה אגב טוען הרמב"ן מיד. אומר הרמב"ן, באמת? סיפור לילדים, שמעת פעם? ויספר זה חדש. כשיש חדשות, מספרים, מה הסיפור שלך? לא מספרים לי משהו שאני יודע. כך שואל הרמב"ן. נו, שאלה, יש הרבה שאלות. זה לא השאלה הכי קשה. יספר לעם את כל דברי השם. זה ודאי חדש, פרישה והגבלה. כן חדש. ויספר לעם את כל דברי השם. ואת כל המשפטים, חזר, כל המשפטים. אבל נמשיך הלאה, רגע, זה רק מתחיל. ויען כל העם, כל אחד, ויאמרו כל הדברים אשר דיבר השם נעשה. טוב, ויכתוב משה את כל דברי השם. כל זה אנחנו בדלת. מה זה כל דברי השם? את מה הוא כתב? את מה הוא כתב? הרי עוד אין עשרת הדיברות. עוד אין פרשת משפטים, אז את מה הוא כתב? נו, רש"י, ויכתוב משה מבראשית עד מתן תורה. כולל המצוות שנצטוו במראה. זה דיון אדיר, מה זה ספר הברית, מה התוכן? לפי רש"י זה ויחולו, נוח, לך לך, וירא. עד מתן תורה. לפי הרמב"ן מה זה היה ספר הברית? מאנוכי השם אלוקיך, נכון? עשרת הדיברות עד סוף משפטים. כי זה היה בזין סיוון. אנחנו לא מבינים למה רש"י עושה את זה. מתחילים פה, חכו, רגע, אני רוצה לגמור. וישכם בבוקר, באיזה פסוק אנחנו? ד' ויכתוב משה את כל דברי השם, תראו, תראו, פסוק ד', וישכם בבוקר. נו, אז אם זה היה בד', אז וישכם בבוקר, באיזה יום אנחנו? היי! או, אנחנו לא ידענו שהיה בכלל משהו בהי. לא ידענו שהיה בכלל, נכון? על היי לא סיפרו. רק בד' אמרו, ויגד משה את דברי העם אל השם. בסדר? ולא סיפרו שביכתוב משה, לא סיפרו כלום. ובהי דילגו, ואז קפצנו לבב. זוכרים? ככה היה בפרשת יתרו. פרשת משפטים זה שונות והשלמות. משפטים. כל מה שנכתב בחוזה, גם בסוף, גם האותיות הקטנות, הרי הוא חלק מפרשת משפט, הכל. טוב. והיה שכם בבוקר. ויבן מזבח תחת ההר. בלי להיכנס לדיון בין רש"י לרמב"ן, מה אנחנו מכניסים את הראש שלנו בין הערים הגדולים. אבל לפי רש"י, ברית כורתים לפני נישואין, לא אחרי. הבנתי, מה זה הברית של זין בסיוון? זה מה שנקרא אישור נוטריוני של שנתיים אחרי? עכשיו כורתים את הברית. זו לך תפיסה אחרת לגמרי במושג הברית. זה עוד לא אומר שיש לי תשובה לשאלה מה פתאום הוא החליט לבנות מזבח, ומי אמר לו. זה כן אומר לי דבר מעניין אחר לגמרי. בכל יום, מבית בסיוון ועד זין בסיוון, בכל יום משה עולה למעלה, בהשכמה. יום אחד הוא לא עלה למעלה, לפי רש"י. היי, חז"ל אומרים שהוא לא עלה. הוא בנה מזבח והקריב קורבן. זאת אומרת, שלא רק שהוא עשה את זה מעצמו, אלא הוא רואה שכל הימים הקדוש ברוך הוא רוצה שהוא יעלה, וביום חמישי, חופש. בונים מזבח. ואני חוזר לשאלה של הגננת. מה זה פה? ויקרא? אפשר את המזבח פעם אחרת לעשות. הר סיני זה לא מקום של קורבנות, נכון? לכן למשל אנחנו אומרים בפסוק, עולה תמיד. העשויה. איפה?
הר סיני.
מעניין. אז כן. טוב, נשאיר את זה. ויכתוב משה את כל דברי השם, וישכם בבוקר. ויבן מזבח תחת ההר. 12 מצבה ל-12 שבטי ישראל. כל זה ביום? היי סיוון. וישלח את נערי בני ישראל, ויעלו עולות, ויזבחו זבחים שלמים להשם. ואם כל זה, זה הזעה ותבילה, מתי טובלים ומזים? לפני או אחרי? ברור שרש"י קשה בסדרים. ועוד מעט תראו כמה הוא קשה, חכו, עוד רגע נגיע לספר הברית, תראו כמה הוא קשה. אבל ההיגיון ברור. אגב, רש"י גם מרוויח תשובה לשאלה נוספת. ואל משה אמר עלה בפסוק א', ואחרי זה בפסוק י' ב' כתוב, ויאמר השם אל משה עלה, לפי הרמב"ן זה אותו עלה. זה רק מה שנקרא עלה למעלה עלה. בן אדם עלה למעלה עלה, מכאן מקור לרב. עלה למעלה, יפה. רש"י אומר, מאיפה הפעמיים האלה? הפעם השנייה זה מה? זה חיזוף? כבר נאמר לו. כשקראנו לפני מים, ככה היינו כולם עם הרמב"ן לגמרי, לא הבנו מה שרש"י רוצה. הרמב"ן מביא את רש"י ואומר דברים קשים מאוד, הוא אומר, אני לא מבין, הוא אומר, הכל משונה. חכו, תראו כמה משונה לפי רש"י. שנייה, נגמור רק. וישלח את נערי בני ישראל ויעלו עולות ויזבחו זבחים שלמים להשם פרים. ויקח משה חצי אדם וישם בהגנות, וחצי אדם זרק על המזבח. ויקח ספר הברית. רש"י, מה כתוב בספר הברית של משה? זה באמת פלא. זה, אם נדבר בשפה של הילדים, זה בעד הרמב"ן. בואו נראה את ויקח ספר הברית, מה אומר משה, רש"י? מבראשית ועד מתן תורה ומצוות שניתנו במראה. זה ספר הברית? ספר הברית זה בראשית עד מתן תורה? אני חשבתי שספר הברית זה אנוכי השם אלוקיך ובאר את השם על הר סיני. כלומר, ספר הברית זה כל מה שהיה עד מתן תורה. זה ספר הברית. את זה הוא לוקח, נמשיך, ויקרא באוזני העם, זה סתם ביטוי מעניין, ויקרא באוזני העם, אוזני העם. מה, ועד עכשיו? זה פעם ראשונה שהאוזניים מגיבות. ויאמרו, פעם ראשונה, כל אשר דיבר השם נעשה ונשמע. עד היום עוד לא אמרו נעשה ונשמע. ויקח משה את הדם ויזרוק על העם, ויאמר הנה דם הברית אשר קראת השם עמכם על כל הדברים האלה. ואז ויעל משה ואהרון נדב ואביהו, זה בו' בסיוון. ויעל משה ואהרון נדב ואביהו, ולהצילי בני ישראל לא שלח ידו. ואז אומר רש"י, תשמעו, חוזר משה למטה, בדיוק כמו הרמב"ן, מספר לעם את הכל, והשם אומר לו, בהשכמת הבוקר השביעי בסיוון, ויאמר השם אל משה, עלה אל ההר ואהיה שם. עכשיו הוא הולך שנייה אחת ל-40 יום, ועכשיו, כך אומר רש"י, ועכשיו כשהוא הולך ל-40 יום האלה, עכשיו הוא יקבל את פרשת משפטים. את פרשת משפטים, כי תיסה בפרק ל"א, בפרק ל"א שאומר את זה. הסדר של רש"י הולך עכשיו כך. מה איפה מעמד הר סיני? הקולות והלפידים, ו' סיוון מתואר ביתרו. כל מעמד הר סיני כבר מתואר ביתרו. רק מה? זה היה בו' בסיוון. למעלה, על ההר. הכל כמו שאתה יודע. הכל כמו שאתה יודע. רק נעשה סדר לשנייה אחת לפי רש"י, כדי שלפחות נעשה סדר בבלגן. כן, יהודה. קולות, לפידים, הכל.
הוא לרדת למטה כבר עם
הלוחות. יורד?
יורד ושובר.
כן. לא, אחרי 40 יום הוא עוד לא יורד עם הלוחות.
זהו, מה קורה?
זה בזין.
בוו הוא לא מקבל 10 דיברות?
לא, בוו רואים את הקולות והלפידים, ברור שהוא לא יורד עם הלוחות, עם הלוחות יורדים בי"ז בתמוז. זה ברור שלא. עם הלוחות יורדים, ודאי, הלוחות יורדים רק בי"ז בתמוז. ובאמת תראו את הפסוקים, בפסוק י"ב, תסתכל. ויאמר השם אל משה, עלה אלי ההרה, ויהיה שם, ויהיה שם. פעם ראשונה שהוא אומר, עלה אלי ההרה ויהיה שם, ועד עכשיו עלית ולא היית שם. לא היית שם, עכשיו תהיה שם 40 יום. עלה אלי ההרה, אומר רש"י, עלה אלי ההרה, נו, ויהיה שם 40 יום. ואתנה לך את לוחות האבן והתורה והמצוות אשר כתבתי לאורותם, אומר רש"י, כל 613 מצוות בכלל 10 הדיברות הן, הן בלוחות האבן כאילו, אבל עכשיו אני אתן לך את הכל. ויקום משה ויהושע משרתו, והם עולים, ויחס הענן את ההר, כל זה קורה אחרי זין בסיוון. אני מסכם לשנייה אחת כדי להתחיל את הכל. עשינו בלגן היום, ניסינו לעשות סדר, זה לא בלגן, ניסינו לעשות סדר, שנייה, מסכם ואז נראה אם יש בעיה. סדר הדברים לפי רש"י הולך כך, אני יודע מה השאלה שלנו, השאלה שלנו, אז למה התורה עושה לנו כזה, הראש כואב, אבל סדר הדברים הוא כך, הרי אומרים לילדים לבוא לעשרת הדיברות, אז אנחנו לפחות צריכים לדעת מה היה שם, איך זה הולך לסדר, מה אפשר לעשות? לפי רש"י הסדר הוא כך, בפרשת יתרו מסופר שהגיעו באלף בסיוון ומסופר על חלק מהמאורעות שהיו עד דלת בית ג' והתחלה של דלת, זוכרים? שם הכנות לו' קפיצה. אחרי זה שגמרו לספר על ו' באה התורה ומספרת את פרשת משפטים שלא נאמרה אז, אין מוקדם ומאוחר, אלא שנאמרה מתי, נו, אחרי זין סיוון, 40 יום. יופי. אחר כך חוזר הפסוק ליומיים שהוא דילג לפני כן, ומגלה לנו שזה היו יומיים עמוסים מאוד. אנחנו חשבנו וקיישן. היו יומיים עמוסים מאוד מאוד. עם המזבח, עם ספר הברית, עם הכל מתאר את דלת ה'. ואז חוזרת התורה בסוף הפרשה, בסדר? ואומרת בעלייה האחרונה, עכשיו עולים בזין ל-40 יום. השאלה צועקת, נו מה השאלה? מה זה פה? אז אני מבין את הקושיות על דברי הרמב"ן. ברית לא עושים לפני, ברית עושים... אני מבין הכל. עכשיו כלל מאוד חשוב לדעת, אין מוקדם ומאוחר בתורה, זה לא פטנט בשליפה כשאין לי מה לענות. זה אצל הילדים ככה. אין מוקדם ומאוחר בתורה, לא יודעים להסביר משהו, אז אין מוקדם ומאוחר בתורה, הכל בסדר, אין מוקדם ומאוחר. אין מוקדם ומאוחר בתורה, זה דבר אדיר, אבל צריך להבין למה התורה בחרה כך. 20 שניות. מפרשת יתרו ועד סופר שמות, סוף ספר שמות, השם ירחם, אי אפשר להסתדר כבר. יתרו בא לפני מתן תורה, אומר רשי, לא, זה היה אחרי מתן תורה. אחרי זה מתן תורה, אומר רשי, א' ב' ג' תחילה ד' ביתרו, ד' ה', סוף משפטים, משפטים מזיין, מה קרה בעלייה בזיין? סוף משפטים. גמרנו, זהו, נגמר, אין מוקדם, מה פתאום, רק התחיל. עכשיו מגיעים לפרשת תרומה. אל תדאג, כל המשכן זה היה בכלל הרבה, בכלל לא פה, זה לא במקום. העגל היה בי"ז תמוז, והמשכן בכלל היה במוצאי יום כיפור. אז למה זה פה? אין מוקדם או מאוחר. מתחילת פרשת יתרו ועד סוף ספר שמות, מי שהולך בלי ווייז, אין לו סיכוי בכלל, אין לו סיכוי להיות באזור. אין לו סיכוי, הוא יגיע לרחוב הנכון, בעיר הלא נכונה. אין לו שום סיכוי. רשי, הרי אתה באת ליישב פשוטו של מקרא. אז למה צריך לעשות את זה? לא נענה לא על יתרו ולא על כל האין מוקדמים ומאוחרים. הלוואי שנסתפק רק בנקודה הזו, זה פלא פלאות. אני חושב שממנה אפשר יהיה גם טיפה להבין איך מגיעים לפרשת המשכן בצמידות. אבל זה עוד מעט. זוכרים את האור החיים של ההתחלה, כי משה אמר הלילה ומשה הלילה אלוקים? עוד מעט. בעצם, כל סיפור מעמד הר סיני, יודע עליו משה רבינו כבר ממעמד הסנה. נכון? איתמר. כשהוא הגיע אל הר האלוקים חורבה, אז הוא מגיע ורואה את המראה הגדול הזה, נכון? לבת אש, מדוע לא יבער הסנה? ואז שואל משה רבינו את הקדוש ברוך הוא, כשהוא אומר לו שהוא רוצה שילך לשליחות שלו, שכוללת הליכה אל פרעה והוצאה של בני ישראל ממצרים, שואל משה רבינו שתי שאלות. מי אנוכי כי ילך אל פרעה? ושאלה שנייה, וכי יוציא את בני ישראל ממצרים? רש"י מסביר שזה שתי שאלות. הראשונה היא, מה אני חשוב לדבר עם המלאכים? לזרוק אותו. והשנייה היא, וגם אם כן, מה זכו ישראל לצאת ממצרים? תודו שהשאלה הזו, לפחות בניסוחו של רש"י, היא קצת קשה. בא הקדוש ברוך הוא, נותן שליחות למשה רבינו, גדול המאמינים, ואומר לו, לך תעזור ליהודים. אז הוא שואל, מה זכו? יהודי מסכן צמא, אומרים לך ללכת לתת לו קפה, אתה שואל, מה הזכויות שלו? איזה דבר זה? מה הוא מתכוון? אוהב ישראל, שובר את הלוחות, לכן הנה מספרך אשר כתבת. מה זה, מה זכו? מה אתה רוצה עכשיו? בכתב? הקדוש ברוך הוא עונה לו שתי תשובות. על השאלה מי אנוכי הוא עונה לו כי אהיה עמך. ועל השאלה מה זכו ישראל לצאת ממצרים הוא אומר לו כך. וזה לך האות כי אנוכי שלחתיך. בהוציאך את העם ממצרים תעבדון את האלוקים על ההר הזה. תעבדון. אל תחפשו כי אין. אין בשום מקום בתורה. עד מתן תורה אפילו לא זכר של זכר לזה שאנחנו הולכים לקבל תורה. אין מושג כזה. כשמגיעים להר סיני לא נאמר לאף אחד שהולכים לקבל תורה. לאף אחד לא נאמר שהולכים לראות קולות ולפידים. הדבר היחיד שנאמר למשה הוא כך. אתה שואל מה זכו ישראל לצאת ממצרים. זה גבל. הר סיני, הר סיני, אין ספק, נקרא על שם הסנה, על שם הסנה. משונה מאוד, הסנה היה אילן. אילן, שיהיה אילן חשוב מאוד. על שם ההר הזה, על שם האילן הזה קרוי ההר, תארו לכם שהיו קוראים לו הר הקלמנטינה. גויאבה. הר סיני, יש דעות שזה היה קוץ, זה פחות. נכון, היה שם מחזה גדול. אתם יודעים מה אומר הקדוש ברוך הוא למשה? זו נקודה אדירה. הקדוש ברוך הוא אומר למשה את הדבר הבא. בהוציאך את העם ממצרים, כולכם תהפכו להיות עבדי השם. תעבדון את האלוקים על ההר הזה. וכשאתם תהפכו להיות עבדי השם, אתם תגלו משהו שאתה תתפלא מאוד לשמוע על קיומו עכשיו. אתה מתפעל מהסנה, נכון? מה ראית בסנה? סנה בוער, בינינו הוא קל. מדוע לא יבער הסנה? אז תשמע משה רבינו, אתה שואל מה זכו ישראל? והוציאך את העם ממצרים. עם שלם יראה, לא סנה בוער, אלא הר בוער באש. עם שלם יראה מעמד סנה, ולהרבה סנה קוראים סיני. וכל המלאכים מאותו רגע של הסנה רוצים לבוא לשם, לסיני הזה, כדי להבין מה קורה שם. כי מי שנראה אל משה היה מלאך השם בלבת אש מתוך הסנה. שם מתחיל כל הדיון הזה של מלאכי צבאות. מלאך השם. ומשה בא אל הר האלוקים. לא השם התגלה אליו, מלאך השם בלבת אש מתוך הסנה. זה בדיוק הר בוער באש. רגע. ומה שנאמר לו שכשיגיעו למקום הזה, הם יעבדו את האלוקים. למילה יעבדו יש אך ורק משמעות אחת במקרא הקורבנות. אין למילה יעבדו עוד משמעות. אני אוסיף עוד מילה. יעבדו זה מלמטה למעלה. זה לא בירד השם על הסיני. עבדות זה קבלת עול. עבדות זה להפוך להיות משועבד באופן נצחי, אינסופי, שלא יכול להתנתק. אנא עבדא דקודשא בריך הוא זה לנסות להיכנס לברית. שאלנו מי אמר למשה לבנות מזבח? קודש ברוך הוא בסנה. תעבדון את האלוקים. השאלה היא לא מי אמר למשה לבנות מזבח, השאלה היא מאיפה בא מתן תורה. אתם מבינים ששכחנו חצי בגן? מה שעם ישראל מחכה לו זה לעולה העשויה בהר סיני. אף אחד לא מתפלא מהסיפור של מה שקורה ביום החמישי. היום החמישי הוא היום היחיד שמשה לא עולה. אתם זוכרים? הוא בונה מזבח. לפי רש"י, חכו. מה בעצם קרה במתן תורה? מה קרה בעצם במעמד הר סיני? מתן תורה כולל בעצם שני נושאים מרכזיים שרק שניהם ביחד יוצרים את המושג של מתן תורה. הדבר הראשון זה נתינת התורה מהקודש ברוך הוא לעם ישראל. וכדי שזה יקרה, אני אומר דבר שישמע משונה. צריך לקרות משהו בעולם שמרחיק אותי מהקודש ברוך הוא. כי כשהשם יורד על הר סיני, בלי שאני אבין את המילים שאני אומר, אז המציאות נשרפת. זה ברור. אם נחשף לשנייה אחת לשמש הטבעית, לא נהיה. אז ויחר עד ההר, ההר, האבנים, בסדר? האש בוערת, הכל בוער, מעמד הסנה כפול סיני, משה במדרגה, שכשזה קורה, אז מה הוא עושה? נו, אסור אנו ויראה את המראה הגדול הזה. אבל משה אוהב ישראל, אומר, ריבונו של עולם, כשאני ראיתי הר בוער, סנה בוער באתי. אבל הם, זה רק ירחיק אותם. אתם תופסים את השאלה של משה? אתם תופסים את אהבת ישראל של משה? מה זכו ישראל? אם הם לא יזדקחו מספיק בשביל זה, מה זה יעשה? מה הרעיון? ודאי, זיכוך. והקדוש ברוך הוא אומר למשה, על ההר הזה תעבדון את האלוקים, וזה הדבר השני שמתרחש במעמד הר סיני. במעמד הר סיני נחרטת ברית, וזה מעמד הברית, וזה ארון הברית, וזה ספר הברית, ודוד רוצה להעלות לירושלים את ארון הברית, ומרגע זה ואילך הכל זה ברית. והברית נחרטת בין הקדוש ברוך הוא לישראל, ועל ידי הברית אנחנו הופכים לעבדי השם. כלומר, בעצם מתרחשים שני אירועים לגמרי הפוכים. יש את האירוע האחד של נתינת התורה מלמעלה למטה, ויש את האירוע השני של קריטת הברית והפיכה לעבדי השם על ידי שאנחנו מוכנים לברית הזאת. את ומשה עלה אל האלוקים תשאירו בצד. עוד לא הגענו. אתם יודעים מה ההבדל בין פרשת יתרו לפרשת משפטים? עכשיו תראו איזה סדר מדהים בתורה. מה זה אין מוקדם ומאוחר? אין מוקדם ומאוחר זה כדי להפנים בתוכנו את כל מה שהתורה רוצה. כמו שהתורה מלמדת אותנו פסוק, ובפסוק קשה היא מבקשת ללמד אותנו ואין מוקדם ומאוחר משהו. רש"י ידע את כל האפשרויות להסביר את הפרשה כמו הרמב"ן ואבן עזרא לפי הסדר, והוא ידע שזה יותר פשוט. רש"י ביקש שנסתכל על כל המקרא, אתם זוכרים מה זה ליישב פשוטו של מקרא? זה לפתוח את כל המקרא ולהסתכל על הכל, לפשוט את האור, לראות הכל יחד. מעמד הר סיני הוא לא אירועים לפי סדר. פרשת יתרו עוסקת במתן תורה. כלומר, היא עוסקת במלמעלה למטה. כולה. כולה. לכן אמרתי לכם, חכו עם ההוא משה עלה אל האלוקים ויקרא אליו השם. כל מה שמפורט שם, מהרגע של ההכנה למתן תורה ביוטט, עם ישראל מגיע, חונה תחת ההר, ומרגע זה ואילך, הכל מגיע מלמעלה. מה אנחנו צריכים לעשות לצורך זה? להתכונן לקבלת הכוח מלמעלה. מה עושים? פרישה, הגבלה, כבסוס עם לוטם. התכוננו עוד מעט, ההר בוער באש. תכינו את עצמכם. מתכוננים לבב בסיוון. ואז מגיעים עשרת הדיברות. אחר כך מגיעים כל הציוויים שניתנים למשה מיד אחרי עשרת הדיברות והמשפטים שניתנים לו ב-40 הימים. כלומר, עשרת הדיברות, ואז התורה ממשיכה ומתארת מה ניתן מלמעלה. מה ניתן מלמעלה אחרי עשרת הדיברות? עשרת הדיברות, המשפטים, זה היה בו, אחר כך מה שהיה בזין, הכל מתואר, כי עכשיו מתואר כל מה שניתן. ואז מגיעה פרשת משפטים. למה חילקו בין פרשת משפטים ליתרו? מיד. מהותה של פרשת משפטים שהיא עוסקת בדברים הכי נמוכים שיש. היא מתחילה מהמקומות הכי נמוכים שיש, היא מתחילה במציאויות הכי נמוכות שיש, היא מתחילה בעבד עברי, דיברנו על זה היום שתי דקות. היא מתחילה בעבד עברי, אתם יודעים מה זה עבד עברי? עבד עברי זה אדם שגנב, אין לו לשלם את גניבתו, רוצה להישאר נרצע, מציאות מאוד נמוכה. הלכות נדירות. אבל פרשת משפטים באה לתאר איך בעצם אנחנו מכינים את עצמנו לקראת. אלה המצוות שהקדוש ברוך הוא נותן בפרשת משפטים, והן ממשיכות וו, זין, סיוון. רק אחרי סיומה של פרשת משפטים, מתחילים לתאר את כל הנושא של כריתת הברית. זה הפרשה השנייה. ועכשיו מתחיל התיאור. שני חלקים יש למתן תורה. חלק א' תואר ביתרו, חלק ב' זה לא השלמות ולא שונות. חלק ב' זה החלק השני של מתן תורה. שהוא בעצם החלק הראשון, עוד מעט נדבר על זה. חלק ב' זה החלק שבו מגיעים אל הברית, ומה יש בברית הזאת? בברית הזאת יש את דם הברית, את איך השם זרק על העם, איך העם הופך להיות מוכן לקבל את התורה. ואיך התורה הופכת להיות ללוחות הברית. ואתנה לך את לוחות העדות והתורה והמצווה. אתם יודעים מה זה לוחות העדות ומה זה התורה והמצווה? הרי זה מספיק, תגיד לי את התורה והמצווה. לוחות העדות אתם לא לומדים. לוחות העדות זה מה שמונח בארון ושם אנחנו מתוועדים. אתם יודעים מה הולכת להיות ההתוועדות הזאת של לוחות העדות שם בקודש הקודשים בבנועדתי? אתם יודעים מה הולכת להיות ההתוועדות הזאת? מתן תורה קבוע. אתם יודעים למה פרשת המשכן צמודה למשפטים לפי זה? כי במה מתחילה פרשת המשכן? היא מדהימה אגב. פרשת המשכן הייתה צריכה להתחיל בוועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם. שמתם לב איך מתחילה פרשת תרומה פעם? ראיתם פעם איך היא מתחילה? פלא פלאות. וידבר השם אל משה לאמור, דבר אל בני ישראל, ויקחו לי תרומה. מה? זהב, כסף, תכלת, ארגמן, תולעת, שני, שש, עיזים. רגע, רגע, בשביל מה? אחר כך. אורות אלים, מאוד עמים, אורות... בשביל מה? מה עושים עם זה? בונים קיוסק. מה עושים עם זה? רגע, אחר כך, לא חשוב עכשיו. שמן, המאור, פסמים, אבני שואם, אבני מילואים. תגיד, אי אפשר לתת טייטל, אי אפשר להגיד לי מה אתה רוצה לעשות? ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם, אתם בכלל לא מבינים, אומר הקדוש ברוך הוא, מה שאני רוצה זה שכל אחד ואחד מכם יהפוך להיות כלי לשכינה. קודם כל אני רוצה שכולם יביאו, עד שלא מה אפילו. ברית, נכון? יש ברית? אז תביאו. מה? תביאו! אתם יודעים מה מסופר בפרשת תרומה תצווה? שאי אפשר לעצור אותם. ומביאים. ואתם יודעים מה קורה במשכן? שבעשו לי מקדש ושכנתי בתוכם הופך להיות מאירוע הרואי של השם יורד על הר סיני והעם הולך מרחוק. ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם שבו כל אחד ואחד מגיע אל המשכן. בתוכו לא נאמר, אלא בתוכם. רש"י רוצה ללמוד איתנו פשוטו של מקרא וללכת על כל ספר שמות. ולהגיד לנו, מעמד הר סיני, התבלבלנו מגן הילדים. זה מאוד מרשים קולות ולפידים והוא. זה לא מה שהתרחש במעמד הר סיני. זה חצי, ואין לו משמעות בלי שתבינו את החצי השני. לחצי השני לא שמנו לב, כי אני חותם לכם שגם אצלכם בגן פרשת משפטים הייתה שבוע משעמם. בטח הפרק האחרון.
שוב, זה לא חצי הראשון.
כן. וזה בכלל ההתחלה. וזה בכלל ההתחלה של הכל. ומשה עלה אל האלוקים, תשמעו עכשיו זה לא יאמן. בני ישראל מגיעים למדבר סיני, ויחן שם ישראל נגד ההר כאיש אחד בלב אחד. ומשה רבנו מתחיל לתפוס מה הקדוש ברוך הוא אמר לו בדיוק במקום הזה, בסנה. הוא אמר לו, אתה שואל מה זכו ישראל? הוא עוד לא שמע מילה מעם ישראל, אבל הוא פתאום רואה תופעה של עם שלם כאיש אחד בלב אחד. הוא לא ראה דבר כזה. ואז בהשכמת הבוקר, אף אחד לא קורא לו. זו הפעם היחידה שאף אחד לא קורא לו. הוא עולה. לאן? אל האלוקים. איפה האלוקים? הוא עולה אל האלוקים, זה תעבדון את האלוקים. הוא עולה, והוא לא שם ווייז, והוא לא מחשב מסלול, ובלי שטויות. אילו היה ממתין משה שהקדוש ברוך הוא יקרא לו, אומר האור החיים הקדוש, הוא כבר לא משה. וגם לא היה מעמד הר סיני. היה החצי של הקולות והלפידים. אבל משה רבנו מפחד מהחצי של הקולות והלפידים, כי משה רבנו אוהב ישראל, רוצה להפוך אותנו למוכנים, ולכן אנחנו צריכים לעלות. לאן עולים? הוא עולה אל האלוקים, כמו שהיה פה בסנה, בפעם הקודמת שהוא היה פה, הוא שר לראות את המראה הגדול, והוא ראה את מה שהוא ראה, והוא עולה אל האלוקים. הייתי פה. וכאן הובטח לי שרבו שוב. וכאן נאמר לי, תעבדו את האלוקים. אז מה הדבר שאני צריך לעשות? לעבוד את האלוקים! אז הוא מתחיל לעלות אל האלוקים. עכשיו תשמעו מה קורה, זה לא יאמין. הוא עולה אל האלוקים, כי זו המדרגה שהוא יכול להגיע אליה. הוא עולה אל האלוקים, לא הר, הוא עולה אל האלוקים. אתה יודע איפה האלוקים נמצא? פה, בפנים. הוא עולה אל האלוקים. עכשיו תשמעו. ומי קורא אליו? מי קורא אליו? השם! ההר חמד אלוקים לשבתו, נו, אף השם ישכון לנצח. התוכנית של הקדוש ברוך הוא הייתה שהאלוקים יופיע שם. התוכנית הייתה שזה יהיה הר האלוקים חוררה. הרי כשמשה הלך לראות את צון יתרו, הוא בא אל הר האלוקים חוררה. אומר רש"י, זה נקרא הר האלוקים השם העתיד. זאת אומרת, מה הייתה התוכנית שבעתיד זה יהיה הר האלוקים? ההר חמד אלוקים לשבתו, בעקבות עלייתו של משה אל האלוקים, הופך להיות להר השם. י' כבבקי. אף השם ישכון לנצח, ואז הופך את התורה שבאה מלמעלה למשהו שיוכל להיות בברית של נצח. ההר חמד אלוקים לשבתו, אף השם ישכון לנצח. ומאיפה קורא השם אל משה? מן ההר. אומר האור החיים הקדוש, כתוב הירד השם על הר סיני, אומרים חז"ל, מלמד שהרכין שמיים ושמי שמיים על ההר. אבל זה היה בוו בסיוון. אומר האור החיים, זה היה בוו בסיוון בגשמיות. זה התחיל ומשה עלה אל האלוקים. מה שהפעיל את המנגנון היה בית בסיוון ומשה עלה. כשמשה עלה אל האלוקים והבין שהתפקיד שלו בתור משה עכשיו זה לקחת את ויחן שם ישראל נגד ההר ולעלות אל האלוקים, קורא אליו השם מן ההר. משה קיבל תורה מסיני, לא מהקודש ברוך הוא, לא בסיני, לא על ההר, מן ההר. זה הפשט. ומשה קיבל תורה מסיני. דרך אגב, אתם יודעים מי יהיה היחיד שיעלה איתו קצת, חצי, שליש? יהושע. ומסרה ליהושע. הוא היחיד שראה אותו בעת שברי הלוחות. לא, עד שליש הדרך. כן, הוא מסרה לי יהושע, רק יהושע ראה אותו ירד עם הלוחות. אם מדובר על הלוחות השניים שאחר כך הולך משה לקבל ויורד ביום כיפור, אז הוא לא מסר את זה ליהושע, הוא מסר את זה לאהרון ואחרי זה לאלעזר ואיתמר ואחרי זה לשבעים הזקנים. הפכו את המשנה באבות, זאת המשנה. המשנה באבות באה לתאר איך התורה היא מה שהשם נתן מלמעלה ומה שאנחנו יצרנו מלמטה. והשם, השם קרא לו מן ההר. זה לא יאמין. ואז מתחלקת הפרשות, הפרשה, לשני החלקים. היא מתארת מה קורה כשהשם יורד מן ההר, או קורא לו מן ההר. השם קורא לו מן ההר ואומר לו, העלייה הזו אל האלוקים. העבדות, ההשתעבדות הזאת, כריתת הברית הזאת, היא זו שתאפשר עכשיו מה שקוראים לו מתן תורה. עכשיו יהיה מתן תורה, כי אתה התחלת את מושג העלייה אל האלוקים. תשמעו לפי זה את הפסוקים, הפסוקים הם לא יאמנו. הר אלוקים, הר בשן, ההר חמד אלוקים, דיברנו. רכב אלוהים ריבותיים אלפי שנען. עלית למרום. רכב אלוקים ריבותיים אלפי אלפי ריבו ריבו מלאכים. ומה כוחם של המלאכים האלה? לרדת. השם בם. כשלך יש מנוע של י' כ' ו' כ', אתה גם יכול לרדת. סיני בקודש! השם בם! אבל כשהם יורדים לסיני, פתאום הם רואים שסיני בקודש, כי השם קורא מן ההר! הם לא מבינים מה קרה, איך סיני בקודש? הם הרי רכב אלוקים ריבותיים אלפי שנען, שם הקודש! אז איך פתאום סיני בקודש? זה לא הר המוריה, זה ג'אבל בהר סיני! מה קרה? כי משה עלה אל האלוקים. ולימד את כולנו להיות משה. ואז אומר להם הקודש ברוך הוא לבני ישראל, אומר לקודש ברוך הוא למלאכים, תקשיבו טוב עכשיו. עלית למרום, שבית השבי, לקחת מתנות באדם, זוכרים את המדרש בהתחלה, מעולם לא שלטה בריאה למעלה. כמו משה. לפי הפירוש הראשון שבית השבי, וזה מה שתמיד מזכירים, זה הכוונה קיבלת את התורה. לפי הפירוש השני שבית השבי זה את המלאכים. כשאתה מנצח במלחמה אתה יכול להרוג את האויב. אבל המלאכים הם לא אויבים. הכוח הגדול הוא לא להרוג, הכוח הגדול הוא לשבות. ולקבל את כל הכוחות בשבי הזה. ואף סוררים לשכון יה אלוהים. חז"ל שואלים, מי זה הסוררים? מה זה לקחת מתנות באדם? והם אומרים, זה גוואלד, אנחנו נעמוד עוד רגע, זה פשוט, זה מהלך שאי אפשר לתפוס אותו, הוא כל כך עמוק, הוא כל כך פשוט אבל, הוא החיים. חז"ל אומרים, אתם זוכרים את הסיפור של מלאך המוות עם המגפה, עם הארון? אתם זוכרים את הסיפור המפורסם?
כן.
סיפור ידוע, דיברנו עליו יותר מפעם. פרשת קורח. בפרשת קורח מתואר, נכון? שיש מגפה, 14,700 איש מתים במגפה. ואז שולח משה מיד את הארון ואומר לו ללכת לעצור את המגפה. נכון? מלאך המוות עושה מגפה, הוא נותן לו כתורת. ואז כתוב, יעמוד בין החיים ובין המתים ותעצר המגפה. מי עמד בין החיים ובין המתים? לא אהרון, אלא אומרים רש"י מיד במקום שאני מוכיח את זה מהפסוקים, אהרון מעמיד את המלאך. מעמיד את המלאך ועוצר אותו. ואז אומר לו המלאך, סליחה מי כבודו? אומר לו, משה שלח אותי ואתה מפסיק מיד. אמר לו, מי שלח? אמר לו, משה. אמר לו, והקודש ברוך הוא שלח אותי. אמר לו, אדוני, לא זוכר את הכללים. כשאני אומר שמשה שלח, אתה מפסיק. אין משה אומר דבר מליבו. ואם אין אתה מאמין לי, רש"י במקום שם, אם אין אתה מאמין לי, קראנו את זה, בואי מי אל פתח או אל מועד, בואי מי אל פתח או אל מועד, ושם נמצא הקודש ברוך הוא ומשה ביחד ומדברים, ותשאל. וזה מה שכתוב בסוף אותה פרשה, וישוב אהרון אל פתח או אל מועד, והמגפה נעצרה. שואל רש"י, הרי המגפה כבר נעצרה. אז הוא אומר, נעצרה זמנית, הוא לא הסכים, הוא אמר לו, רק עד שאני מגיע לפתח, עכשיו נקבל אישור. ואז הוא אמר לו, מאושר, סופי. אני אף פעם לא הבנתי. לא הבנתי את ההיגיון. נניח שהמלאך זה פלא פלאות. אגב, מאיפה משה יודע לתת לו כתורת? כי לקחת מתנות באדם, אף סוררים, לשכון יה אלוהים, גם מלאך המוות נתן לו מתנה. מה המתנה שהוא נתן לו? לימד אותו איך עוצרים את המגפה. אז הוא השתמש בסוד שלו, לקחת מתנות באדם. ואז הוא לימד אותו לעצור. אוקיי, אז אני לא הבנתי אף פעם. אז הוא לימד אותו לעצור, והוא יודע לעצור. אותו הקודש ברוך הוא שלח אותו משה. נניח שמשה לא אומר שום דבר, ברור שמשה לא אומר שום דבר מליבו. אז אחד אחד. שניים אוחזים בטלית. למה הוא חייב לעצור עכשיו? למה הוא חייב עכשיו לעצור? הרי אתה טוען שזה שלך, אני טוען שזה שלי. לא תפסנו את זה ביחד, זה היה אצלי לפני כן. זה לא שניים אוחזים, זה כל דעלים כבר צריך להיות פה עכשיו. המתמטיקה חדשה מפרשת יתרו ומשפטים. אם אומרים בשם משה, או אומר מלאך, זה לא אחד אחד, זה אלף אפס. זהו. סופית. איך הזכרנו בחיוך? לא זוכר מתי הזכרנו את זה. יש גשש מפורש. יש גשש מפורש. מכירים את הגשש המפורש? יש שאלה ידועה, מי צריך להגיד שלום למי? זה שעולה? זה שיורד. אתם יודעים את השאלה הזאת? זאת הפרשה שהקדוש ברוך הוא הכריע. זה שעולה, כל אלה שיורדים צריכים להגיד לו שלום. והדיון נגמר. ומתן תורה מתחלק לשני חלקים. ופשטן המקרא הגדול מכל הפשטנים מסבר את הפשט. הוא אומר לנו יתרו מלמעלה למטה, משפטים מלמטה למעלה, והסדר הוא בדיוק כדי להבין את שני החלקים. ולמה סיפור המשכן קודם לעגל? כדי להצמיד אותו לברית. כי לבשכנתי בתוכם אפשר להגיע רק בעקבות הברית. העולה העשויה בהר סיני זו העולה הזאת. אבל זאת לא עולת התמיד העשויה בהר סיני. עולת התמיד העשויה בהר סיני תהיה העולה בשבעת ימי המילואים. עוד לפני שהמשכן נחנך. מכוח מהי תהיה העולה העשויה? מכוח העולה הזאת. כאן עוד לא היו כהנים. כאן מי היו נערי בני ישראל?
בחורים.
בחורים, זו הפעם האחרונה שהבחורים מקריבים. אתם יודעים למה ביום החמישי משה לא עלה אל השם? הרי כל יום הוא עלה בבית, בגימל, בדלת, בוו, בזין. 40 יום הוא היה שם. למה הוא לא עלה ביום החמישי? לא יאמין. כי כל התפקיד של היום החמישי הוא להיות למטה. כל התפקיד של היום החמישי הוא לבנות מזבח תחת ההר. היום השישי זה הירידה מלמעלה. ערב היום השישי זה ויבן מזבח תחת ההר. בחמישי אומרים חז"ל בנה מזבח והקריב קורבן, גמרא בשבת, כמו רש"י. בחמישי בנה מזבח והקריב קורבן. אתם יודעים מה זה בנה מזבח ומה זה הקריב קורבן? מלמטה ומלמטה. רק אז יש אפשרות שהחצי שאנחנו כן זוכרים מהגן של מתן תורה הופך להיות מאוחד בברית. פשוטו של מקרא. וכשפשוטו של מקרא מבקש לזעוק אין מוקדם ומאוחר, אז מניחים את מה שנראה טוב פה ופושטים את המקרא. גם אם חלק ממנו זה פרק סמכת בתהילים. עלית למרום, שבית שבי, אף סוררים לשכון יא אלוהים. וההר חמד אלוקים לשבתו, הופך לנצח להיות שם י' כבבקי. במשפט סיום, ההר לא יהיה נצרי, לא ההר הפיזי, not the mountain. כמו שמשה עלה אל האלוקים לא כתוב בווייז בשום מקום. כשמשה עלה אל האלוקים, הוא הפך כל אחד מאיתנו. מההר חמד אלוקים לשבתו, לאף השם ישכון לנצח. זה הסדר של הפרשות. עכשיו צריך להתחיל להיכנס לדיילי המשפטים, אבל זה כבר לא עכשיו.